שלום וברכה לכל הקהל הקדוש. אנחנו היום 17 בתמוז, בפתיחה של ימי בין המצרים. זה עידן כזה, תקופה שאנחנו נכנסים לתוכה, וכדאי להתכונן אליה, כדאי להקשיב למנגינה המיוחדת של המילים הללו, של הימים הללו. אנחנו היום 17 בתמוז, לקראת סוף היום. סוף היום, אז פתיחה של זמן אמרנו, ואנחנו מתענים היום על חמישה דברים. שני דברים מפורסמים מאוד, זה השתברו הלוחות והובקעה העיר, הובקעה החומה. ושלושת הדברים הבאים הם, זה כל חמשת הדברים פורסים על פני מתן תורה ועד עמוק לתוך ימי בית שני, הפוסטמוס ומוטל התמיד, זה בתוך בית שני. והבקעה העיר זה בסוף בית ראשון. אבל יש מכנה משותף כמובן לכל חמשת הדברים הללו. אני רוצה להתמקד קודם כל בשני הדברים שיותר מפורסמים, בחטא העגל, השתברו הלוחות והבקעה העיר. והמעניין ששני הדברים האלה הם אבנים נשברו, נשברות אבנים, אבל זה לא אבנים רגילות, זה אבנים מיוחדות. אנחנו נתחיל אולי לפי הסדר בחטא העגל, ששם נשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות, משה רבנו שובר את הלוחות. משה רבנו שובר את הלוחות, אז הוא אומר לו, יישר כוחך ששיברת. משה רבנו שובר את הלוחות באופן טכני, באופן מעשי הוא שובר את הלוחות. אבל שבירת הלוחות הזאת מגלה, כמו כל עונש אלוקי, או שנעשה בהצעת אלוקים, שזה רק התוצאה. מי שבר את הלוחות בין זה? אנחנו, עם ישראל. עם ישראל שחטא בעגל, בעצם החטא לעגל הוא מרסק, שובר את הלוחות וגורם לאותיות לפרוח. לאותיות מאוד נחמד כשהן פורחות. אותיות פורחות, כולנו רוצים לפרוח. הן גם פורחות במובן שיש להן כנפיים, הן פורחות באוויר. והן גם פורחות אולי במובן שהן מוציאות עלי כותרת בשלל צבעים. אז האותיות טוב להם, הן מאושרות, הן למעלה באוויר. אבל אנחנו נותרנו פה למטה. מה הפשר של שבירת הלוחות? מה המשמעות של הנביא ירמיהו מספר לנו, אומר לנו בתוך נבואות התוכחה הקשות, הוא אומר שהנה הם באים והנה אנחנו קוראת לכם ברית חדשה. ובברית החדשה הזאת, הנה אני נותן תורתי בקרבכם והלוח ליבם, נותן תורתי בקרבם והלוח ליבם אכתבנה. בעת ההיא לא ילמדו עוד איש את רעהו ליראה אותי לדעת השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. הלוחות ראשונים, הירושלמי אומר, היו לומדים ואינם משכחים. יש לנו את התורה, יש לנו. גם אחרי חטא העגל יש לנו את התורה. משה עולה להר סיני, לאותו הר סיני, ושוב 40 יום, ושוב הוא נותן לנו את התורה. יש הבדלים קטנים בין דברות הראשונות לדברות השניות, אבל אנחנו תורה. גם אחרי שנשברו הלוחות, מעמד הר סיני לא מתבטל, הוא נשאר לנצח נצחים. קיבלנו את התורה, התורה היא עצם נשמתנו, אבל את הלוחות שברנו, זאת אומרת זה נשבר בגללנו. ומה עם הלוחות? הלוחות הם אבנים שהאותיות האלוקיות עומדות בהם בנס, ככה הגמרא אומרת, אתם מכירים. בנס, גם בגלל שהן מפולשות מכיוון לכיוון, ובכל אופן מם וסמך שבלוחות בנס, כל האותיות היו עומדות בנס. למה? שהאותיות האלה, האותיות האלה זה הדיבר האלוקי, האותיות האלה זה האין סוף האלוקי, והאין סוף האלוקי, יש איזה לוחות כאלה שהן יכולות להכיל את האותיות האלוקיות, יכולות להכיל אותיות שעומדות בנס. זה לא יכול להיות שאותיות אלוקיות יצטמצמו לתוך לוחות. וקרה הנס הזה. יש שני דברים במעמד הזה, אולי שלושה. א', אנחנו מקבלים את התורה במובן הפנימי שלה, חוץ מזה בסוף 40 יום, זה עם ישראל קיבל, זה לא ייקחו לנו, גם אנחנו לא יכולים לקחת לנו. אבל אחרי 40 יום משה רבינו יורד ורוצה להביא לנו עוד משהו, רוצה להביא את הלוחות. והלוחות זה מין הנצחה של מעמד הר סיני, הרגעים האלה שכל העם שומעים את הקולות. המעמד העליון הזה, מה כתוב שם בלוחות הברית? את מעמד הר סיני, את עשרת הדיברות. המעמד הזה אחר, משה רבנו הרבה יום יקבל את כל התורה. כל פרטיה וכללותיה נאמרו למשה בסיני. אבל יש משהו מיוחד במעמד עצמו, בעשרת הדיברות. זה טבעת הנישואין נקרא לזה, זה חדר הייחוד. זה הליבה שדרכה מתבטא הקשר האינסופי שנוצר בינינו ובין השם, ואת זה שברנו. זה שברנו. לוחות זה לוחות שמספרות לנו שהאדמה, שהחומר, שהסלע, האבן נראית, נראית משהו מאוד דומה, מאוד מת. האבן היא לא פורחת באוויר, האבן נשברת, רק האותיות פורחות באוויר, והסלע, החומר, אנחנו. אנחנו עשויים מסלע, אנחנו עשויים מאדמה. כזו הוא לוקח אפר מהאדמה. והסלע הזה הוא סלע שיכול להכיל את האותיות של תורת משה, של תורת משה. חוסר האמון שלנו, לא חיכינו למשה. מאוד רצינו להיות צדיקים מעמד הסיני, נכון? כמו שרבי יהודה מתאר באריכות, מאוד רצינו, אבל רצינו לעשות את זה לפי איך שמתאים לנו, ולא לפי תורת משה. אני קורא בתחילת פסקה ע' לא יודע כמה נספיק מתוכה, אבל ככה הרב כותב שם, תכלית החינוכים המעשיים והלימודיים כולם, כדי שתבוא מהם התגלות הכוח הפנימי של אור הנשמה, זה מילים גבוהות, לא נורא, זה דווקא טוב, ששואבת מלמעלה שטפים גדולים של דעת ושל יושר, של רצון אדיר טהור וקדוש של הכרה העליונה ומעמקי הנועם העליון, אשר יראה השם ואוהביו, חושבי שמו ודבקים באור קדושתו בליבם הרחב צופים בו. תכלית החינוכים המעשיים והלימודיים כולם, זה התורה, זה לימוד התורה. מה זה החינוכים המעשיים והלימודיים? זה התורה שאנחנו לומדים והמצוות שאנחנו מקיימים. מה התכלית של כל זה? לאן הכל צועד? מה ספר התורה נותן לנו? מה המצוות? מעמד הר סיני קיבלנו משהו הרבה יותר עליון מהמצוות. המצוות הם ביטויים של זה, המצוות זה האופן, המצוות זה הגופים של זה, גופי תורה. אבל הגוף הזה יש נשמה. אז את הנשמה קיבלנו. אבל הגוף של זה, ההדרכה של זה, הפרשות של זה, התורה שאנחנו לומדים, מה התכלית, לאן התורה צועדת, לאן, למה כל זה בא, כדי שתבוא מהם, מהחינוכים המעשיים והלימודים כולם, מה תבוא מהם, התגלו את הכוח הפנימי של אור הנשמה, התגלה שאנחנו בליבנו, מעמד הר סיני התגלה. מעמד הר סיני מספר לנו שאנחנו קשובים לאינסוף האלוקי ברוך הוא, כמה זה נשמע בלתי אפשרי. והתורה מתוך מעמד ניתן לנו גם ספר, גם מצוות, גם פסוקים שמדריכים אותנו איך לעשות, איך ללמוד, כדי לחשוף את זה מתוכנו, כדי לגלות, זה כוח פנימי של אור נשמה. בלי משה רבינו זה נשאר בפנים, בלי משה רבינו זה לא יוצא, משה רבינו זה זכרו תורת משה עבדי. שתי דיברות הראשונות כולה מפי האומה, מפי הגבורה שמענו, וכל שאר המעשים זה מצוות שמשה רבינו מחנך אותנו, הדברים האלה לא מליבו בודן, זה בדבר השם. אז כשאנחנו לומדים תורה, יש מין תפיסות כאלה, יכולות להיות שמי אנחנו ומה אנחנו, ברור שיש לנו את התורה, אז נתבטל התורה והיא תעשה מאיתנו משהו. ברור שנתבטל התורה, אבל לא כדי שהיא תעשה מאיתנו, כדי שהיא תגלה לנו, תוציא את מה שהכוח לפני של הנשמה. לכן הרב כותב פה משפט כזה גדול, משפט כזה עליון. כי אור הנשמה, הנשמה שלי, שואבת מלמעלה שטפים גדולים של דעת שיש רצון יתיר וקדוש. יש את זה, זה קורה לנו, רק איך אנחנו נפגשים עם זה, איך ניפתח לזה, איך נגלה את זה, אנחנו כחים, אנחנו כעם. וכשלא חיכינו למשה רבינו, כשאמרנו זה משה איש מהיה לו, אז שברנו את הלוחות, שברנו את, כי מה היכולת של האותיות להיות בלוחות? זה התורה. התורה נותנת לנו את הדרך, הם רוצים לחיות, הם לא רוצים לפספס את מעמד הר סיני. הם לא רוצים לרדת מזה, הם רוצים בכוח, אז הם מנסים לייצר משהו, נאבד מוחש קורא זה רבי יהודה הלוי, הם רוצים לייצר איזו חוויה כזאת שתיתן להם את הסערה הרגשית. כשהם אמרו אלה אלוהיך ישראל שעוצה, אשר הלוך המצרים, הם לא חשבו שהפסל הזה, שהגוש הזה מזהב, הוציא אותם מצרים. הם חשבו שהשם יתברך הוציא אותם מצרים. למה אומרים אלה אלוהיך ישראל? כי זה הדרך שלי להרגיש, זה הדרך שלי להתחבר, ובעצם בזה הם שוברים, זאת אומרת הם שוברים אותנו. הם שברו אותנו. וביום פקדי ופקדתי, התורה אומרת, אין לך פקידה ופקידה שהם במחטא העגל. כי לוחות ראשונים לומדים ואינם משכחים. למה לומדים ואינם משכחים? כי זה החיים, כי אי אפשר לשכוח. כי אנחנו חומר, אנחנו אבנים, אבנים מופלאות כאלה, שהאותיות האלוקיות עומדות בהם בנס. אז אי אפשר לשכוח, מה לשכוח? איך אפשר לשכוח את זה? איך אפשר לשכוח לנשום? איך אפשר לשכוח? התורה היא אנחנו, כולנו היינו אברהם אבינו כאלה, שנהיו לעשות כלילותינו כשני רבנים, אבל לא, התורה של משה היא זאת שעושה את כלילותינו כשני רבנים. זה צועד, כן, נכון, נכון, זה אנחנו, זה אנחנו, אבל שברנו, ולכן משה שובר. והאותיות באוויר, אנחנו לא באוויר, אנחנו באדמה, אנחנו ברצפה. יש משהו של חוסר אמון בעצמנו, או חוסר אמון בתורת משה, או חוסר הבנה, שתורת משה אספקלה מהירה. שהיא לעילה ולעילה מכל תורת משה, ההלכות, כביכול, שנראות לפעמים פשוטות. כשחז"ל אומרים שתורת משה זה אספקה, כל הנביאים מתנבאו באספקה שאינה מהירה. משה רבנו מתנבא באספקה מהירה, זאת אומרת שכל פרטי תורה הם אספקה מהירה. וזה לא משה רבנו, הוא היה שם. כשאני דבק בתורה של משה, כשאני מאמין בה, כשאני ניגש אליה ככה, וזה קשה מאוד לגשת. אתם רואים במשפט הזה, שהוא משפט ארוך, כתוב ככה: יראי השם ואוהביו, חושבי שמו ודבקים באור קדושתו, בליבם הרחב צופים בו. זה לא כולם, זה לא כולם. צריך יראה ואהבה, צריך להיות חושבי שמו דבקים באור קדושתו. כל אלה הם בליבם הרחב, בעומק עומק ליבם, צופים מרחוק, מזהים אותו. מזהים אותו כי נשברו הלוחות, כשנשתברו הלוחות, אז אנחנו מקבלים את התורה, כן. אבל זה כבר דרך ארוכה ארוכה, זה מסובך מאוד, אנחנו לומדים ומשקחים וזה קשה לנו, וזה נראה לו חיצוני לנו, וזה נראה שאנחנו צריכים להימחק. אנחנו צריכים להימחק, להימחק כדי לפרוח, אבל לא, זה נראה להימחק כי זה לא חשוב מי אנחנו. חוסר אמון בהתגלות הכוח הפנימי של אור הנשמה, שיש, שאלוקים מדבר אלינו מתוכנו, מתוך תורת משה הזאת. וכשאנחנו איבדנו את זה, אז אנחנו יוצאים לדרך אחרת. אז תראו, במעמד הר סיני, בלוחות הראשונות, לא הייתה כל כך בחירה חופשית, כמו שהגמרא אומרת, נכון, הדור קיבלו מחשבו, שבבחירות, כפה למער גיגית, כפה למער גיגית. לא צריך להגיד שהוא לקח איזה גבעה ושם להם על הראש, מדרגת חיים עליונה כזאת. הם הגיעו לפסגה עליונה שכזאת, או דבקות כזאת בקוד, שאין שם בחירה חופשית. מה אפשר לעשות כשאתה שם, כשאתה בעין בעין רואן, עומד בנועם השם, מילים גדולות כאלה, אז מה רלוונטי בכלל שמישהו יתלבט? יש אורות אינסופיים כאלה גדולים, מה שאנחנו נקבל תורה? יש משהו שהוא מאוד מאוד מקטין ומעליב, איך חז"ל אומרים, ביטוי כזה כך קשה, עלובה קלה שזינתה בתוך חופתה. זה לא יכול להיות שבמעמד הר סיני עשינו בתוך הגולה את חטא העגל. אבל יש משהו בלוחות שניות שהוא יכול להיות הרבה יותר נשגב והרבה יותר גדול מלוחות ראשונות. ההיסטוריה צועדת כדי, כל ההיסטוריה שלנו, מה ההיסטוריה? אתם יודעים, בדרך כלל תנועות היסטוריות הן צועדות להתפתח אבולוציונית, לאט לאט מתפתחות תרבויות, מדעים, לאט לאט חברות מתפתחות, ואצלנו זה הפוך, כבר היינו בשיא. בשיא, שיא השיאים היותר עליון ואינסופי, היינו במעמד הר סיני. ואת זה קלקלנו בחטא העגל, ומשם ההיסטוריה חוזרת אל שמה. אנחנו חוזרים למעמד הר סיני, חוזרים למעמד סיני באופן כזה שבפעם הבאה כבר לא נשבור את הלוחות. כשמחייתך יצריכה בגנים, חוזרים למעמדים העליונים האלה כשבפעם הבאה לא נאכל מעץ הדעת. זה כל ההיסטוריה מכסה אותו, מעניקה לנו. כי יש משהו מאוד מאוד עליון בזה שעם ישראל בוחר בתורה אחרי חטא העגל. כי זה כבר אחרת לגמרי. זה שבור, זה מורסק. תשתפחנה אבני קודש בראש כל חוצות. אז זה כבר כל ההערות העליונות, אדם בא לתורה והוא מתרגש, והוא בטוח שהכל יהיה גדול והכל יהיה עליון והכל יהיה נשגב והכל יהיה מדהים והחיים ישתנו לחלוטין, ופתאום יש קריסה כזאת, זוועתית כזאת, לתוך חטא העגל, והכל מתרסק. הכל מתרסק, הכל מזוהם, הכל עלוב, ומלאכי השרת נוטלים את הכתרים שהם קשרו לנו. ואנחנו לא מוותרים על התורה הזאת. וכבר זה לא רומנטי, וכבר זה לא ילדותי, ולא דמיוני, והתנפצו כל האגדות האלה. ואנחנו מבינים שזה מסובך מאוד גם אחרי שקיבלנו את התורה. זה מסובך, והדרך ארוכה, וטובעת מאיתנו, ויש משברים, ויש משברים, ויש המון המון סיבוכים, והיא לא תשחר, ועם ישראל לא מוותר על התורה, לא מוותר על התורה הזאת, הוא לא מוותר. הוא נשבר ביכולת שלו להאמין שהוא מסוגל לראות את כל המילים הגדולות שכותבו בפסקה. אור נשמה ששואבת מלמעלה, שטפים גדולים של דעת ושילה, שרצון אדיר, טהור וקדוש, יש הרבה פסקאות כאלה. אז בזה איבדנו משהו, ביכולת שלנו, זה יש, אנשים יחידים כאלה. תסתכלו על השורה הרביעית מלמטה, או חמישית. אין תכלית לנועמו והדרת קודש גבורתו, איזה שפע גדול של עוד תפארת, עונג נעים מדהים וקדוש. אין תכלית, הכוונה אין קץ. השפע הזה יורד תמיד על בחירי אל אלה אשר בחרו להלוך בדרכיו ולעסוק בתורה לשמה. אז יש פה איזה סתירה. הם בחירי אל, זאת אומרת שהקדוש בחר בהם, ואחרי זה כתוב אשר בחרו להלוך בדרכיו. הם בחרו או שהקדוש ברוך הוא בחר אותם? מה הם? מים. אבל הרב מתכוון לזה שיחידים, שתולים בכל הדורות, יחידים כאלה בעם ישראל, הם בוחרים, הקדוש ברוך הוא בחר בהם, אבל הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר בהם. הם חושבים שהם סתם, הם מרגישים כמו כולם. בניגלה הם מרגישים כמו כולם, יש להם התמודדות, אבל הם בוחרים. הם בוחרים להלוך בדרכה ולעסוק בתורתו לשמה. וזה לא פשוט, אבל זה אפשרי. וכל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים רבה, ולא עוד שכל היום כדאי, כדאי לו. וכתובים שם במשנה פלאות, עשה כמעט מתגבר, וכמעט שאני לא פוסק, את המלכות ומשלה, והם גלו לרזי תורה. כל מה שמובטח שם זה אמיתי, זה אמיתי. זה מי שבוחר להאמין שהוא לוחות, שהוא בעצמו מחבר את השברים של הלוחות, החומר שלו, האבן שלו, והוא נותן בעצמו מקום, לומד תורה לשמה, זה לחזור ללמודים תורה ונעם שקחים, שהוא מתגלה את התורה שבו. אז מי הוא? הוא בוחר, כן הוא בוחר, כי נקודת ההתחלה שלו יכלה לקחת אותו, יש לו הרבה חברים שיכולו ללכת למקומות אחרים לגמרי, והוא בחר ונפל וקם והתעקש ונלחם, ובסוף מתברר שאלוקים בחר בו. אלוקים בחר בו, זה כמו אברהם אבינו, שמצד אחד אלוקים בחר בו בגלל הסגולה, אבל הסגולה לא יכולה שלא להתגלות שם. זה כמו הבדל בין בן לתלמיד, שבן הוא לא בחר להיות בן, אלוקים החליט לו שהוא בן. ואם הוא בן של מישהו, אז הקשר ביניהם מאוד מאוד טבעי. אבל תלמיד הוא סתם אחד, אין לו שום קשר לרב, מה? הוא מישהו זר, ככה זה נראה, הוא מישהו כמו כולם. אבל תלמיד, מי שמצליח להתעקש, להילחם על זה, מסור את הנפש על הקשר, כמו שבכל הדורות של עם ישראל, לרב, בסוף כשהוא מצליח להיות תלמיד, אז מה מתברר? הקשר בין יהושע בן נון למשה רבינו, לא קשר לשבן, הוא קשר תלמיד. אז זה קשר נשמתי, ברור. זה קשר נשמתי שמתגלה בבחירה הזאת, אז מאז חטא העגל, אנחנו זקוקים, למדנו השבוע, כמדומני, את סוגיית צמיחה. צמיחת זקנים. אז ברבם יצא לנו שסומכים את הזקנים, זה יש אנשים כאלה שלסמוך זה להישען. יש שתי הבנות בלסמוך, יש לסמוך להעניק סמכות למישהו, זה לסמוך. אתה תלמיד חכם ועכשיו אתה לא תלמיד חכם, העלינו אותך להיות. ואפשרות אחרת, נראה יותר פשט הרמב״ם, שלסמוך זקנים זה לסמוך על הזקנים. זאת אומרת, יש אנשים, יכולים להיות צעירים, יש אנשים כאלה שעם ישראל יכול להישען עליהם. יש אנשים כאלה שבחרו להקשיב ללוחות הראשונות, וזה מסע מאוד מאוד קשה, כי השברים הנמצאים בתוך הלב שלנו. יש אנשים כאלה שבאחריות בנו בעצמם את היכולת, שאחרי זה בא אחד שמשה רבינו, סמכו על עבדו, כשהוא סומך, הוא אומר לעם ישראל, הוא לא בונה מעמד רגע חדש, הוא רק מגדיר, הוא מגלה לנו דרך עיניים של תורה, עם ישראל, אתה יכול לסמוך על האיש הזה. לסמוך זה להישען, יש על מי להישען. גם על אבינו שבשמיים, כן, וגם פה באדמה. אז יש כאלו, אז על מה אנחנו אבלים על חטא העגל? על זה שנופצו הלוחות. אני רץ מהר, וגם ככה בחומה, חומה שנפרצה. מה זה? חומה זה אבנים. חומה זה אבנים. אבל זה אבנים מיוחדות כאלה. זה אבנים שמתלכדות, ככה ההלכה משה מסיני אומרת, שכשכותבים שירה בתורה, אז כותבים לבנה על גבי אריח, ואריח על גבי לבנה. כשאתה רוצה לבנות קיר, קיר חזק, אז אתה צריך שכל האבנים יהיו לכודות, שלובות אחת בשנייה. ואז יש לך הרבה יותר מהרמה של אבנים, יש לך איזה מין אורגן אחד שלם, האבנים, חומה היא כביכול, חומה היא אומני חומה, חומה היא... היא אומרת למי שמאחוריה, אני מוכנה לספוג את כל החיצים והפגזים ואת כל הכלים שיראו בי, אבל מי שמאחוריי הוא מוגן. חומה זה, הבבלים, הבבלים פרצו את החומה, אנחנו פרצנו את החומה. זה הביטוי, זה התוצאה, זה התוצאה. זה אבנים כאלה שיש חור בחומה. יש שם אבנים שבאמת לא התחברו, אתה לוקח אבנים והופך אותם לחומה, זה משהו אחר לגמרי. חומה זה הביחד שלנו. חומה זה האמון שלנו. חומה זה ההכרה שלנו שאנחנו יונקים איזה שורש חיים אחד, שכולנו ענפים של משהו הרבה יותר עליון. ומהיניקה הזאת, וחומה זה איך, איך, איך אומר יחזקאל, לא עלו נביאיך בפרץ, בפרץ. החסיד אומר עם אחד, זה מי שעולה בפרץ, מי שמזהה פרצה בחומה. יש בעיות, בטח שיש בעיות. החומה נפרצה ביהודה מתמוז, ומאז היא לא נבנתה. אנחנו לא צמים על איזה אירוע היסטורי שהיה לפני אלפי שנים. זה כאן ועכשיו. החומת מגן הזאת, האחדות הזאת, שהיא לא רק סולידריות חיצונית, היא באה ממעמקי, מעמקי הנשמה, היא באה מויחן ישראל כנגד הר, כי שחבר לב אחד, היא באה מעשרת הדיברות, היא באה מעמד הר סיני. היא זאת שנשברת ביכולת שלנו להכיל את זה, ביכולת שלנו לקבל את זה, ביכולת שלנו לחיות את זה. התורה נראית לנו קטנה, ועם ישראל נראה, זאת אומרת, אנחנו מאמינים בה, תמיד האמנו בה, ביכולת לכבוד אותה, יכולת להאמין מה היא מספרת לנו, ומה היא מגלה בתוכנו, זה מה שנפרץ. התומעה שהייתה בבית ראשון, או שנאת חינם שהייתה בבית שני, שכולם הסבירו למה הם צדיקים, ולמה הם חכמים, ולמה השני הוא גרוע מאוד, ויכול להיות גם שכולם צדקו, אבל בסופו של דבר הם פוררו את החומה הזו, כשהחומה הזו מתפוררת. אז מה קורה כשהחומה מתפוררת? אז החומה הזאת שהיא לנו, הסלע קיומנו, היא זאת, זה מה שמאפיין את כל הדברים של 17 בתמוז, שזה לא הדברים הסופיים, הטוטליים, הסופיים והטוטליים זה בתשעה באב, תשעה באב. זה דברים שנבקעה החומה, בסדר, עוד לא נחרב בית המקדש. אבל החומה נהפכה לאויב שלנו, החומה נהפכה לאויב שלנו. זאת אומרת, כל עוד החומה מתפקדת כחומה, אז היא מגינה עלינו. ברגע שיש פרצה במקום אחד בחומה, אז היא לא, אז לא רק הפרצה, אז הכל אבוד. אז כל החומה מפסיקה להיות חומה. הכוח של החומה זה בטוטליות שלה, בלכידות שלה, באבסולוטיות שלה. זה הכוח שלה. כי כשיש חור בחומה, אז שאר החומה היא לא ממשיכה להגר עם כיוון אחרים. לא. היא נהפכת למלכודת מוות, כי האויב פורץ דרך הבקע הזה, ואז העיר עצמה אי אפשר לברוח, ואין לה לברוח. אין. אין מהווה מין אפילו לה לברוח. כי החומה שהגענו נהפכה לאויב שלנו, נהפכה לרועד שלנו, השם ישמו. והחומה הזאת, שוב, זו חומה פנימית, זו חומה של תלמידי, אני חומה ושדה כמדרשון. מי שמחליט להיות חומה, זה כמו הלוחות. מי שמחליט להיות לוחות, מי שמחליט לייצג את הגעגוע של הלוחות, זה מי שלומד תורה לשמה. ומי שמחליט להיות החומה, זה מי שמחליט לשים עצמו שיריים לעם ישראל, לכנסת ישראל, מי שמחליט. הוא מחליט, מתי מחליטים את ההחלטות האלה? אתה לא הרב זצ"ל, הרב זצ"ל. הוא כבר מימש את זה, אתה בשלבים ראשוניים בחיים, התחלתיים בחיים, אתה יוצא לדרך ואתה מחליט אם תהיה תלמיד ואם תהיה תלמד תורה לשמה ואם תהיה חומה, זה לא מתחיל בגיל מבוגר, זה רק הפירות בגיל מבוגר של מה, איזה החלטות קיבלת, לאן אתה שוקק, לאן אתה שואף, לאן אתה רוצה לצמוח ולהגיע, לשם זה מגיע. גם שרף אפוסטמוס את התורה, אני לא יודע בדיוק איפה זה היה, אבל זה לא כמו שריפת בית המקדש, שריפת בית המקדש, אפוסטמוס עם אח שמו שרף תורה, נשארו לנו הרבה ספרי תורה. זה לא שלא היה לנו יותר תורות, אבל לקחת את התורה הזאת, את הספר הזה, שהוא החיבה שלנו וליבש, ולשרוף אותו, זה לשרוף אותנו, זה לבוז לנו, זה להשתמש בקודש כדי להעמיד צלם בהיכל, זה לקחת את ההיכל כדי, זה כשאתה מאבד את הלב, מאבד את הליבה, אז אנחנו לא יודעים לאן להתקדם, וזה כואב לנו תמיד. תשמעו, הימים האלה ימי בין המצרים. זה לא ימי בין המצרים. אולי אז, בשנת החורבן, אז שלושת השבועות האלה יהיו אסון. אבל האסון הזה הוא, תמיד אנחנו בין המצרים. בין המצרים, כמובן שאנחנו לחוצים. שאנחנו דחוקים מכל הבנים, שצר לנו. אנחנו לא מצליחים לחיות בשיא תפארתנו. זה תמיד, זה גם בט"ו בשבט ככה. זה כל השנה, אבל הימים האלה זה ימים ש... שהקדוש ברוך הוא עתיד להפוך אותם במהרה, נזכה כבר שנה להפוך לסון ושמחה, זה לא, כשהגאולה תבוא זה לא יחזור להיות ימים רגילים, זה יהיה לסון ושמחה, מדוע? כי מה, בימים האלה, באלפי שנים אחרות, לא צריך להיות שקרה בתשעה באב, לצערנו הרב ככה, זה תאריך של יום פורענות לישראל, אז גירוש ספרד, ויש כל מיני תאריכים, אבל באופן עקרוני, הימים האלה הם ימים חזקים, הם ימים עוצמתיים, הם ימים שהכאב שלנו זה לא ימי בין, זה כן, ככה הרוקח מזכיר, וככה הוא קוראים להם, אז זה ימים שאנחנו מבינים שאנחנו בין המצרים, זה הגודל של הימים האלה. זה ימים של עוד, זה ימים של הדר, זה ימים של פנימיות, זה ימים של שאיפת גאולה, כי בשאר הימים בשנה אנחנו יכולים להגיד בסדר, מסתדרים לוחות שבורים. בסדר, מסתדרים חס וחלילה, זה לא תקין, אבל אנחנו שורדים. בשאר הימים אנחנו יכולים בשנה, זה אסון, אבל אפשר להתרגל ולא לשים לב. כן, נזכרתי, נכון. יש משהו בימים האלה, זה לא בגלל שפסקו לנו, פסקו לנו כי יש משהו בימים האלה. יש לנו בימים האלה שנותן לנו כוח, שמזכיר את זה, שמעצים את זה. יש משהו בימים האלה שהוא בשל יותר, יש כוח לימים, לכל יום יש את הכוח, בימים האלה יש כוח שמעורר בנו את מי אנחנו באמת, עם כוח שמצליח לפורר את כל את כל חומות החלודה שמרחנו, שהשכיחו לנו, שהקטינו אותנו, שגרמו לנו כביכול להסתפק במועט, וזה ימים שיש בהם כאב אדיר, אפשר להיפגש עם כאב, ואנחנו לא רוצים להקטין אותו, לא רוצים, הכאב הזה הוא מתנה, הכאב הזה הוא מתנה, לא תמיד אנחנו יודעים, אתם יודעים, לפעמים בשלושת השבועות האלה יכול להיות שאנשים ירגישו קצת לא טוב, והם יגידו, כי התבטל לי התור, או כי סתם יש לי מצב רוח, אל תתבלבלו, שבימים האלה שיהפכו במראה ימים שמחה, יש מצב רוח קצת לא טוב, אז זה בא ממקום מאוד מאוד עמוק ונסתר. זה בא מגעגוע ללוחות ראשונות, זה בא מגעגוע לבית המקדש הראשון, בלי שהוא יחרב, לבית המקדש השלישי. משהו בכאב הזה, אתם יודעים, על תשעה באב, במגילת איכה כתוב, קרא עליי מועד, לשבור בחור, מועד, לא אומרים תחנון. זה מועד, זה אסון קטסטרופאי, נכון? אבל המועד הוא, איזה זכות זה להרגיש את הכאב הזה. כל המתאבל על ירושלים זוכה, סיסו את המסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. יש משהו בימים האלה שמחבר אותי למי אנחנו באמת, לנבואות של כל מה שירמיה אומר, על הברית החדשה הזאת. מה זה ברית חדשה? איך אפשר לכרות ברית חדשה? אם אפשר לכרות ברית חדשה, סימן שאפשר להפר בריתות, אם אפשר לכרות ברית חדשה. אם הקודמת לא הצליחה, מה זה או שתבחרות ברית חדשה? אז לא, הברית הקודמת לא ירדה, לא הופרה. הברית הקודמת, אנחנו בטח לא הפרנו אותה, גם לא אלוקים. אנחנו מאז מעמד הר סיני, עם ישראל, תורה, 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 לפעמים יותר בכל, עוד יותר בכל. ברית חדשה זה על גבי הברית הקודמת. ברית חדשה היא ברית שתברר לנו איך אנחנו חוזרים, איך המסע ההיסטורי הנוראי הגדול הזה, שמה שעם ישראל עשה למען תורתו, מגיע לימים שנקרא איזה מקבלים הזורעים בדמעה ברינה יקצור סוף סוף, ואז אנחנו חוזרים שוב, חוזרים לחדש ימינו כקדם, אבל לא כמו בגן עדן, כי אז אפשר עוד פעם ליפול ולאכול מצוות, לא, זה כבר יהיה חסין נחשים, זה כבר יהיה מדרגה כזאת שאנחנו נהיה, נאכל גם מעץ החיים. אז יש בימים האלה ימים של הרבה כאב, אנחנו נכנסים לעידן שיש בו הרבה כאב, לתקופה כזאת, אבל תקופה מקודשת, תקופה מרוממת, זו תקופה שלא נותנת לנו, או לא נותנת, מי שבחירה חופשית יכול להתכחש לכל דבר, התקופה שנוגעת לנו במקומות היותר פילאים, היותר תמירים, היותר נאצלים בלב שלנו, ותזהו את זה, אם יש מצב רוח לא טוב, תרימו את זה למעלה, תאמינו בזה, יש כוח לימים האלה לחבר אותנו. ואם אנחנו מצליחים קצת לחוש צער על זה שאנחנו לא במקומות העליונים ההם, כי זה באמת מה שמצייר אותנו. אם אנחנו לא יודעים את זה, זה לא הופך אותנו לשמחים. אז אנחנו מבוססים בדרכי החיים וחושבים שזה מצייר, מה שמצייר אותנו באמת, איך הרב קור כותב באורות, שחיסרון רוח הקודש זה מום. כמה אנשים מרגישים זה מום, אנשים מתמודדים, אבל בעיניים של הרב קוק, כן, זה שאין לו רוח הקודש זה קטסטרופה, זה זוועת עולמים. אז אנחנו מרוב שהצרות יקעו אותנו, מרוב שאנחנו חסרי מוטיבציה, אז אנחנו מסתפקים בהרבה, לא, אז הימים האלה באים ואומרים לא, לא. בימים האלה אנחנו, זה מציף בנו משהו אמיתי, אנחנו מתגעגעים ללוחות ראשון, אנחנו כואב לנו ששני הכתרים האלה, עדי והתנצלו את ימיך, הכתרים הפעיליים האלה שמלכי השואה התקשרו על ראשו של כל אחד ואחד מאיתנו שלקחו לנו אותם, כי זה חותך אותם, כי זה באמת נכון. אנחנו מתגעגעים לחיות את התורה והמצוות ולראות דרך כל פסוק בתורה וכל סוגיה וכל מצווה, לראות אספקלה המהירה, לראות את נבואתו של השואה, כי זה בפנים, זה בפנים. אז תמיד יהיו כאלה, תמיד יהיו בחירי אל שבחרו להלוך בדרכם. אנחנו מאמינים שבתורה ומצוות, זה התיקון של חטא העגל, להאמין שבתורה ומצוות, פסקה האמת, אבל אני כבר לא אקריא עכשיו. אז יאמין שהשמחה הגדולה בהם היא על הכאב הגדול, זה כאב שהוא כל כך משמח. זה מסובך? אז זה מסובך. ימים שמסובכים. זה משמח לא במובן שזה מצחיק אותנו, זה משמח במובן שהוא מעניק לנו משמעות הרבה יותר גדולה ומעשיר את החיים שלנו. הימים האלה נפתחים, אז שוב אנחנו מתפעלים, שבי בחור יערי הרחמה בלמו ויפכו מהרה לסום ושמחה. הבימים האלה זה ימים של עבודה, לכאוב, לא ימים של נמיכות קומה, זה ימים של עליונות, ימים של גבורה. ימים שאנחנו מבינים שאנחנו בין המצרים. ואנחנו מבינים שאנחנו בין המצרים, אז נמצא הרבה יותר את הכוחות ואת עשייה דשמיה, להיחלץ מהמצרים האלה, ובעזרת השם לראות האור הנקי על כל פרוס, במהרה נזכה לישועה.